יסוד הרשעה שמתפצלת לעבודה זרה ולמינות, הוא בא לבצר מקום לסיגי החיים, למותרות המציאותיות שבהוויה ובאדם, במוסר ובחפץ, מפעל ובהנהגה. ליתן להם גודל ושלטון בתוך הטוב והקודש. זה הגדרה. שימו לב. מה זה רשעה? רשעה זה אותה מגמה, אותה תפיסת עולם, שהיא רוצה לבצר מקום לסיגי החיים, לתאוות, ליצרים, במוסר ובחפץ, במפעל ובהנהגה. כלומר, בכל מדרגת החיים. סיגי המוסר, סיגי השאיפות, בהנהגה ציבורית, ולתת להם לגיטימציה. גודל ושלטון בתוך הטוב והקודש. לא לתאר את הקודש, כי אם לטמאו ולסעבו. טשטוש ההבדלים בין קדושה לטומאה. יצירת תפיסות עולם שנותנות לגיטימציה לטומאה בתוך הטוב והקודש. אמנם, מקומה של עבודה זרה מבחוץ עומדת במקום הזוהמה והמותרות המגושמות והמופעלות ומבקשת ביצורם ושליטתם והתגברותם על כל תוכן קודש והתערבותם עמו בכל אפשרי. זאת אומרת, היא כולה נמצאת בחוץ והיא נותנת לגיטימציה לחוץ. לא מתביישת להגיד את כל המילים, את כל התאוות, את כל היצרים, אלא שהיא רוצה לתת להם לגיטימציה. גדולה ממנה הרשעה הצפונה הארסית של המינות. זה מעניין. הרב אומר שהמינות עוד יותר נוראה מהעבודה זרה. למה? שהיא מחפשת פינה בעצם הקודש. ממית בידיים תתפס והיא בהיכלי מלך. זאת אומרת, למה באמת הרב קורא לזה שהרשעה הזאת יותר גדולה? התאמצת היא להשאיר את כל זוהמת העולם, את כל גסות הגופנית, את כל המתיות הרשיות האחוזות בגוף הגס, בפנימיות יסודיו החומרים, ולעלות עמו אל האושר של הקודש, שכמובן הוא מיד מתחייל ומסתאב בנגוע ביד המסועבה. כשאתה מנסה, כשאתה כולך עומד בחוץ, אתה כולך מזוהה במקום של הרע. אלא מה? אתה יוצר תיאוריות שמצדיקות את הרע. אז לא כל כך קשה להבחין בקלקול. כי זה רע, זה רע, זה רע. כולם יודעים שזה תאוות וזה יצרים, אלא שנותנים לזה לגיטימציה. במקום לקרוא לזה יסורי עריות, קוראים לזה אהבה חופשית.
זה לא ידוע שזה
רע. אבל בסוף, מה?
זה לא ידוע שזה רע.
זאת אומרת, זה שאתה משנה את השם, זה בסוף לא עומד במבחן, בגלל שבפועל זה הרע בעצמו, ולאט לאט מתברר שזה חורבן החיים, שהכל יורד אל עומק הדיוטה התחתונה, וחיי המשפחה נהרסים, והכל נהרס, והכל תומעה, והכל זנות, והכל הפקרות, ובסוף קשה לרמות את כולם, תמיד. כיוון שהכל, הכל הוא גלוי לעין השמש, עם כל תרומתו, עם כל רשותו, אז יותר קל לזהות את הרע, יותר קל להתעורר לצורך, להילחם בו, לסלוד ממנו, להתנקות ממנו. אבל שאתה לובש גלימה של כמרים, כשאתה מדבר על טהרה ועל קדושה ועל רוממות ועל... כן, בטח, אתה לא רוצה רע. נו, רק מה אפשר לעשות? יש חולשות, צריך לוותר, צריך להתחשב. בעיקר שאתה מבין שזה לא בסדר, בעיקר שאתה מתפלל ומתוודה ומבקש כפרה, זה סכנה הרבה יותר גדולה. למה? כי בעצם אתה חוסם את הדרך של ההתעלות. אתה כבר כאילו כבר עשית את ההתעלות. אתה כבר כאילו מדבר בשם הקודש, בשם הטוב, בשם המוסר, בשם הקדושה, בשם הטהרה. ובשם כל זה אתה מייצר סלחנות, ווותרנות, לגיטימציה לכל החולשות של החיים. ואדם יכול ליהנות משני עולמות. הוא גם יכול להשתתף באופוריה, בדמיונות שהוא שייך אל הקודש, אל הטוב, אל אלוהים, אל השלמות, אל הגאולה, אל המשיח, אל כל המילים היפות. וגם יכול להמשיך להיות מכור לתאוותיו. הרב כותב בהרבה מקומות, שהמינות עצרה את התפתחות האנושות. העבודה זרה, בסופו של דבר, הביאה לכזה רוע, לכזאת אכזריות, לכזאת הפקרות, כפי שהתגתה התרבות הרומית, שאנשים נהיו כמו חיות טרף, עד שהאנושות עצמה כבר נקעה נפשה מזה. והיה איזשהו סיכוי שהאנושות תתחיל להתפכח ולהבין שצריך להתגבר על הרע וצריך להילחם בו. ואז באה האנושות וסתמה את התהליך הזה, את תהליך ההתעלות שהאנושות כל כך התחילה להיות בשלה אליו, לפחות הרגישה שהיא רוצה להתקדם אליו. ופתאום נוצר פה איזשהו מין יצור קיליים כזה, שכולו מספק את כל הצרכים הרוחניים של התפילה והקדושה והטהרה והרוממות וכל המילים היפות, ומצד שני הוא משאיר את העולם עם כל זוהמתו. זה הרשעה היותר גדולה שיש. קין, הוא גם כן רוצה את החוויה הרליגיוזית של עבודת אלוקים. באופן חיצוני הוא עושה מזבח, הוא עושה פולחן, הוא עושה תפילה, הוא עושה את כל התקפים הדתיים. ולא שעה השם אל קין ואל מנחתו מפני הרשעה שהייתה בו אחוזה. אתם מבינים? להיות אדם דתי עם כל התאומה ביחד. לעמוד לפני האלוהים ולהתפלל אליו, ולרצות ולדבר על חוויה של התרוממות רוח ודבקות אלוהית, באותו זמן להישאר אדם שפל ורע ואכזרי, זה הדבר הכי נורא, זה סכנה הכי נורא. ולכן לא שעה השם אל כאן רתו, כי הרישה הייתה בו אחוזה. אותו רצח שיצא לפול אחר כך היה גנוז וספון בכוח גם בעת הבאת הקורבן לפרי אדמה. ולכן הקורבן הזה הוא תועבה, כי הוא המגביר את כל כוח הרע. זה מה שזהו, הטקסים הדתיים והדיבורים הדתיים הם ההגנה של הרע, הם אלה שנותנים את הלגיטימציה לכל הרע, הם מספקים לאדם דמיונות של הבל, ועל ידי כך כל האנרגיה הרוחנית שלו שהייתה צריכה לצאת אל הפה במלחמה נגד הרע מוצאת לה את סיפוקה על ידי הלבוש הדתי הזה, ומשאירה אותו עם כל תאומתו. אז קורבן כזה הוא תועבה. למה? כי הוא מגביר את כל כוח הרע. והחטאת הרובץ על הפתח, הוא מתגבר ומתאמץ על ידי ריח הקודש שהוא קולט אל קרבו ומהפכו לתכונתו. אתם מבינים? לקחו לנו את ספרי הנבואה, צרפו את זה לכל ספרי התאומה שלהם, ועכשיו מצד אחד הם שייכים ליציאת מצרים, למעמד הר סיני, למתן תורה, למשה רבינו, לישעיהו הנביא, לירמיהו, להושע, למלאכי וזכריה, לכל הנבואות, לכל הרוממות, לכל הקדושה, הם שייכים לכל זה. וכל זה מחובר עם כל הסידופים וכל הבלבולים וכל הקשקושים וכל הרוע שמחובר אליו בחלק השני, והוא נותן לגיטימציה. כי אם היה עומד החלק השני בפני עצמו, הוא לא היה מחזיק רגע אחד מעט. זה גוש טמטומת, החלק השני בפני עצמו. הוא לא היה מחזיק מעמד בחברה האנושית ולו יום אחד. אבל אחרי הפעולה הגדולה שנביאי ישראל פעלו בעולם, אחרי ההערצה הגדולה שהתפתחה במין האנושי כלפי הרוממות והקדושה של דברי אלוקים חיים שמתגלים בדברי הנביאים, באו המינים, לקחו את ספרי הנבואה, לקחו את היחס הנפשי של האנושיות, יחס של רוממות, יחס של 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 התבטלות, יחס של כבוד מול ספרי הנבואה האלה, ואת הדבר הזה ניצלו בשביל לתת לגיטימציה לכל הטמטום והרשעות שמחובר אליו. כן.
יש את ההצלה שדיברי תורה אינם מקבלים תורה, זה לא כאילו לא חד אותו עיקרון, כאילו איך זה הגיוני שדבר כזה גדול, לא איך זה המור שבא מחזרה למותה ולא כולל
לא, זה לא פשוט. עכשיו שאמרתי לכם את זה פעם, ותוספות בכמה מקומות, בסוטה, בנזיר, תוספות הרי מקשה שיש בחזל שני מדרשים הפוכים. מצד אחד כתוב שלעולם יעסוק אדם מתורה ומצוות, ילמד תורה אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. מקום אחר כתוב כל הלומד תורה שלא לשמה נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו, נוח לו שלא נברא. אז זה סתירה. התוספות מתרצים, אני חושב שיש לזה שני תירוצים, אבל התירוץ הפשוט, המקובל הוא, שיש הבדל אם אדם לומד שלא לשמה, כלומר למתנה, למטרה שהיא לא מטרה שלילית, אבל היא מטרה שלעומת המטרה האמת, היא מטרה קטנה, אדם לומד תורה כדי שיכבדו אותו. זה לא דבר שלילי שאדם רוצה להיות מכובד ונבריות. זה גם חשוב שאדם להכיר את מקומו במובן החיובי, ירצה שיהיה לו מקום, שכשמכבדים אדם, אז זה גם תובע ממנו הרבה תביעות מוסריות. אדם לומד תורה כי הוא רוצה שיהיה לו מקצוע, הוא רוצה ללמד תורה, זה פרנסה טובה, הוא רוצה את הפרנסה. זה לא דבר רע שאדם רוצה ללמד תורה, ללמוד תורה בשביל זה, זה קטן, זה נמוך, זה פרטי, זה לעומת האור הגדול של לימוד תורה לשמה. אבל על זה נאמר מתוך שלא לשמה בא לשמה. אבל כשאדם לומד תורה, כשהמגמה שלו היא הפוך ממגמת התורה, הוא רוצה לנצל לימוד תורה בשביל להגיע למקום הפוך. הוא לומד תורה בשביל לקנטר. הוא לומד תורה בשביל להוכיח שמה שכתוב בתורה זה לא נכון. על זה נאמר שנוח לו שנפש שלחתו לבנו, נוח לו שנברש, לא לומד תורה. זכה, לא זכה, נעשה לו סם מוות. אדם כזה התורה נעשית לו סם מוות. למה? כי הוא מגדל כוחות גדולים, והוא נפגש עם חוכמה גדולה, והכל בשביל הרע. אז זה נורא והיום. כן? היו כמה אנשים כאלה, היסטוריה של עם ישראל. כמו אחר. מאוד שמות שאני לא אספיר את שמם, קרובים לדורות שלנו. התורה עצמה הפכה להם לרועץ, מפני שכוונתם הייתה שלילית. אז אמינות לא שייך להגיד שהאור הנבואה יתהר אותם, כי הם בכלל לא רוצים את התורה של הנבואה, להפך. הם רוצים לקחת את כל התארה של הנבואה, כדי שתהיה להם כסות עיניים, כדי שיהיה להם מסווה לעולל מאחוריו כל הלילות חמס וגזל.
דווקא ברמה המובנת?
תראו, אני אגיד לכם, אתם... אי אפשר לעסוק את הכל. אני לא רוצה סתם להטריח אתכם, אבל... יצא פעם ספר שנכתב על ידי גויה נוצרית. ספר ידוע מצד האיוולת, שמעתם השם שלו, של ברבר התוכן.
ברבר התוכן?
כן. יש לה שם פרק על הנצרות הקתולית, איך היא התפרקה. היא מתארת שם תהליך של עשרות רבות של שנים בוותיקן. איזה שחיתות, איזה צביעות. אפיפיורים, כן, הרי אסור להתחתן, כן, הנציג של אלוהים על האדמות. אפיפיורים שמחזיקים כמה פילגשים, ואסור גם שיהיה כסף פרטי, ואסור גם להתערב בחיים המדיניים. אפיפיורים שהיה להם פילגשים, ולפילגשים האלה לילדים, הם אספו הון עתק, הם היו מוכרים כתבי מכילה. איזה כתבי מכילה? הנציג של אלוהים נותן לך כתב, שכל החטאים, הפשטות, על צד הנצרות, אתה יכול לחטוא, ואחרי שאתה חוטא, אתה בא אל האלוהים, ואתה אומר לו, טוב, נו, מה אני יכול לעשות? אני בסך הכל בן אדם. הוא אומר, נו, 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 מחו לך, מחו לך, אם אתה יודע שאתה בסך הכל בן אדם, זה בסדר. אבל בשביל להרוויח כסף, יורם ציו עוד משהו. כתבי מכינה מכאן ולהבא. אתה משלם לי כסף טוב, ואתה לך מכתב ישר מאלוהים, שכל החטאים שתעשה בשבוע הקרוב, אתה מאחל לך. אם תיתן לי סכום יותר גדול, אני יכול לתת לך כתב מכירה לחודש שלם. ואם אתה באמת מתכוון לפרנס אותי הרבה זמן, אני אתן לך כתב מכירה לשנה שלמה, תעשי מה שבא לך, אני מסדר לך למעלה שהכל בסדר. והם בנו צבא וכסף, והיו עושים מסיבות של הוללות, של שיקרות, של היו מביאים צבעים חיים, היו עושים מנגל בוותיקן, ואחר כך היו הולכים ומתהוללים עם נשים, ומה זה זוועות, ועסקו בפוליטיקה ורכשו כוח ושלחו את הילדים שלהם מהפילגשים להילחם בכל מי שלא ניסה להתנגד להם. הם היו אכזריים ומרושעים, והפכו את כל הנצרות לכתב פסטר אחד גדול. בסוף כל כך הגזימו שבסוף זה התפרק. זה כמה, מזה התפרקה הנצרות הקתולית והתחילו להופיע הלותרנים והקלוויניסטים, אחר כך הכל התפרק. כן, היום הנצרות, הם יודעים, זה פורק לחתיכות. צריך לראות איך, 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 איך קוראים דברים כאלה. איך אנשים מוכרים כתבי מחילה מראש. נציגי האלוהים מוכרים בכסף מלא. אתה יכול לעשות כל החטאים שבעולם, אבל אם נתת לי כסף, אז זה בסדר. זה הנצרות. מה הדבר היחידי שמאיים עליה? זה ישראל. כי חותמם של ישראל זה אמת. יקראו ישורון. ישר אל. ישראל ישר אל. ביושר. אבות העולם יקראו ישרים. תמות נפשי מות ישרים אותי אחריתי כמו. ולכן את הישראל הם שונים יותר מכל דבר אחר. כי הישרות הישראלית מאיימת על כל תפיסת עולמם שהיא בנויה על השקר ועל הצביעות. קדימה. כה סובבת והולכת היא הכנות הרשעה, החפצה שתיטב בעיני השם. היא זקוקה לזה, כי כל אדם הוא זקוק להרגיש שהוא קשור לאלוקים. החפצה שתיטב בעיני השם, שהשם ישה אליה ועל מנחתה, אבל בחובה יודעת יתב, כי מאס השם בה ופני הנופלים וחרה לה מאוד. בעיקר על מי חרה לה? קודם כל אתם יודעים שהכעס הוא תמיד מתחיל בעצם איזה שאדם הוא כועס על עצמו. אדם יודע שהוא לא חי חיים מוזנים בתוכו. אבל אחר כך זה יוצא על מישהו שהוא מגלה את זה, שהוא מופיע את זה, שהוא ממחיש לו. הבל הוא הראי של קין. כשאתה מסתכל על הבל, אז אתה מבין למה אתה עקום. אז המראה שמכריחה אותך להסתכל עצמך ולראות עד כמה אתה עקום, היא הדבר שמרגיז אותך, ומזה נובע הרצח. כולו מה הוא עשה? הוא לא עשה שום דבר. מה עשה הבל לקין? לקח ממנו משהו. לא לקח ממנו כלום. לא עשה לו כלום. הם אפילו לא... אפילו סכסוכי שכנים לא היו, כי זה היה עובד אדמה וזה היה רועי צאן, אז הם בכלל לא מתחרים על שום דבר. אבל הבל בעצם נוכחותו הוא המראה שעל ידה קין מגלה עד כמה הוא מכוער. זה מוציא אותו מדעתו. באמת זה מוציא אותו מדעתו, כי באמת כמה אדם יכול לחיות עקום? אדם יכול לחיות עקום רק שהוא לא יודע שהוא עקום. רק שהוא חי לו מתוך דמיונות. ולכן מי שמעמיד מולו מראה, הוא הכי מסוכן, הוא הכי סנו. לכן האנטישמיות היא כל כך מהותית בתפיסת העולם הנוצרית. וחרה לה מאוד וכעסה הגור בה ובכל עת מצוין היד הרוצח מתגלה. צביון החטאת שבאמת אליה תשוקתו של אדם הכני מתראה בכל תואבותו. יסוד אמינות של לעגה על דברי חכמים. כן, מזה התחילה אמינות. אותו האיש היה עושה צחוק מחכמי ישראל שהם מחמירים וזה, כן, יש שם סיפורים, כבר לא זוכר בדיוק את ה... כתוב על קורח, נכון? קורח זה... המדרש שכתוב על קורח זה בעצם, הרבה אומרים את זה, זה בעצם שמו, חזל שמו את זה בפה של קורח, אבל הם התכוונו למינות. גם כאן הקורא, הרב קורא למינות קורחות. הרב הסביר את זה. אתם מכירים? אני לא זוכר את הפרטים. קורח היה, נכון? אישה אלמנה, מערך שכל ה... שהתורה היא לא מוסרית, והכל חומרות שגורמות להרוס את החיים, ועשה צחוק מכל החור שמשה רבינו ורואה איך שהתורה מחלה ממונם של ישראל ועושה את החיים בלתי נסבלים. זה הכל אמינות, זה הספרות של אמינות. ככה אותו האיש עשה צחוק מחכמי ישראל. הוא כולו מלא חסד, אהבה, מוותר לכולם, סולח לכולם, נותן לכולם מה שהם רוצים. יסוד אמינות של ההגה דברי חכמים ועשתה שמות בישראל פנימה, התחילה הרי להרוס בתוך עם ישראל, אשר אומנם מפני היד הגדולה מלעתי כוח השם אשר בחיי האומה לא הצליחה להרוס את השתות. זה דבר מופלא, אף על פי שעם ישראל היה באחד הרגעים הכי שפלים שלו, באחד הרגעים הכי ירודים שלו, סוף בית שני, חורבן, הרס, שלטון רומאי אכזרי, כן? ובכל זאת הבריאות הישראלית הקיעה את אמינות החוצה. ובכל זאת הכין על הקוראים שצרחו להיות להרג על מחסה על פני עמים רבים, והוחלפה על ידוד אמינות. אתם יודעים, כן, פעם אני קצת קראתי על זה. היה איש אחד, כן, בשמות שלהם הוא מכונה פאולוס, הספרים שלנו נקרא שמעון התרסי, כן, יהודי שנתפס לנו והוא הלך וניסה, הלך לאסיה הקטנה, ששם היו הרבה יהודים במעמד יותר מתקדם. אחרי שגלו מארץ, אז שם בנו, התבססו במקומות החדשים ובנו קהילות עשירות ובתי כנסת יפים. אז הוא הלך וניסה להטיף בבתי הכנסת באסיה הקטנה את התורה של אמינות. אז מה עשו לו היהודים? בעטו בו החוצה, זרקו אותו, גירשו אותו מבתי הכנסת, ומצא את זו מחצר. מחצר היה תופעה מופלאה. גוי שנקעה נפשם האלילות, הם באו ליהודים וביקשו רשות להתפלל יחד איתם. אבל היהודים לא הסכימו, אמרו להם קודם ברית מילה וקבלת על מצוות. וזה הגויים לא רצו. הם רצו להתפלל, רצו חוויה רוחנית, רצו לפגוש את ריבונו של עולם, אבל בלי ברית מילה. ברית מילה זה סמל, לחתוך בבשר החי כדי לטהר את החיים, לקדש את החיים. זה לא. בלי קיום מצוות, לא רצו להתגייר, אבל רצו להתפלל. אז הידים גרשו אותם. אז שזרקו את פאולוס החוצה, מי הוא פגש בחוץ? את הגויים המתוסכלים. אז הוא התחיל לדרוש להם על אמינות. אז זה היה מצוין. איך אפשר לקבל את כל הרוממות של כתבי הקודש, בלי ברית מילה, בלי קיום מצוות, שום דבר לא מחייב, בשביל זה מה שאנחנו רוצים. אבל מה הבעיה? המרכז של הנצרות זה היה בירושלים. שם הראש של הנצרות זה היה יעקב, האח של אותו האיש. כנראה ככה מפרשים רואים, זה האח של אותו האיש. ואחד מהכללים שלהם היו שהמינות זה רק לעם ישראל. כי עם ישראל הם מקור ההתגלות אלוקית. אבל הוא כבר היה, הבין שעם ישראל זה לא ילך. אז הוא שלח להם מכתבים, סיפר להצלחות הגדולות שהיו להם בקרב הגויים. הם אמרו לו לא, זה לא שייך להם. ואז הוא חזר לארץ ישראל, והיה שם הכינוס שנקרא הכנסייה הראשונה של הנוצרים, או אני לא זוכר בדיוק איך הם קראו לזה, אבל זה הכינוס הראשון, הכנסייה הראשונה שלהם, שבה הם קיבלו החלטה לשנות את העקרונות ולהגיד שכיוון שאלוהים אוהב את כולם, אז מי שמוכן לבוא, ברוך הבא. ואחרי נקרא עם ההכשר הזה, הוא חזר בחזרה לעשה קטנה, ושם הוא התחיל לעשות נפשות לנצחות. שם התפשטה, בעשה קטנה, בארץ לא הצליח, שם בעשה קטנה זה התחיל להתפצל, עד שבסוף, אתם יודעים, רומי הפכה לביזנס, שם בטורקיה. והמלך קונסטנטין הפך להיות נוצרי, ובעוד שקודם לכן, אז הרומאים רטפו את הנוצרים, אחר כך בדיוק ההפך, כן? הם השתלטו שם על הביזנס, רומי הפכה לביזנס, זה מה שכתוב בחז"ל, המלכות נהפכה למינות, ואז בדיוק ההפך, הוא התחיל לרדוף אחרי עובדי עבודה זרה. והכל היה על רקע זה, שבעצם בתוך עם ישראל המינות לא הצליחה. איפה המינות הצליחה? בעולם הגוי, שהוא חיפש כבר את הרוממות הזאת שהיהודים הביאו אותה, אבל הוא לא היה מוכן לשלם את המחירים. הוא לא היה מוכן לחתוך בבשר החי, הוא לא היה מוכן לעשות ברית מילה. הוא לא יכול לקבל עול מצוות. ואז המינות, הם באו כמים קרים הנפש היפה אל הגויים האלה, ונתנו להם את פתרון הביניים בין היהדות ובין העבודה זרה. פעם שמעתי הרצאה באוניברסיטה משודרת שהוא מראה איך הנצרות זה תערובת שיסודות שהם לקחו מתורת ישראל עם האלילות היוונית הרומית. לשמר את האלמנטים של האלילות היוונית רומית שהייתה נפוצה אז ברומא, ברומי, והמינות זה היה מין יצירה שבאמת עיקר הפיתוח של התיאולוגיה הנוצרית זה היה אותו פאולוס. זה לא היו הנוצרים המקוריים שישבו בירושלים, שהם היו שרידי חסידיו של אותו האיש. זה היה פאולוס שהוא הבין שבעם ישראל זה לא ילך. ואז הוא הרחיב את הכל אצל הגוי. אצל הגוי זה נכתב כמו לחמניות טריות, וזה התפשט במהירות. ותוך זמן קצר, רומי הפכה לביזנס. ומאז, כן, נוצרה אותה אנטישמיות היסטורית, שנאת ישראל, וזה בדיוק השנאה של קין להבל, השנאה של קורח למשה. תכף הוא יסביר גם את העניין של קורח. הנה. אשר אמנם מפני היד הגדולה מלאתי כוח השם אשר בחיי האומה לא הצליחה להרוס את השיטות, ובכל זאת הכינה לה קורים אשר צלחו להיות לערג של מחסה כזב על פני עמים רבים, והוחלפה האלילות במינות. לא התוכן הפנימיותיו, כי אם העמדה. התואר החיצוני גואץ כמעט, אבל המטרה היא אחת היא. לא לקדש את הרצון. לא לקדש את החיים. לא להתרומם מעל העולם הגס. לא לקדש את הרצון של האדם, לא לקדש את החיים, את העולם הגס ואת הפנימיות המהותית על ידי כל אותו הסדר המוכן לכך בעצת השם הגדולה שיסודה הוקבע בישראל בגוי קדוש. כן? הביטוי הזה, עצת השם הגדולה, כן, הוא לקוח מהביטוי של ספר הזוהר. בספר הזוהר נקראים המצוות אתין קדישי, עצות קדושות. ריבונו של עולם נותן לנו עצות איך לתאר את החיים, איך לקדש את החיים, איך לרומם את החיים, איך לסדר את החיים בסידור אידיאלי, מוסרי, עליון. אבל הנצרות היא לא רוצה לקדש את הרצון. היא לא רוצה לקדש את החיים על ידי כל הסדר המוכן לקר בצד השם הגדולה. שיסודה באמת הוגבה בישראל וגוי קדוש. למה? תראו, זה מדרש בחז"ל, וצריך לזכור אותו. שרצה הקדוש ברוך הוא לתת תורה לעולם, חיזר על כל אומות העולם. הבא לבני עמון, רוצים אתם לקבל את התורה, מה כתוב בה? לא תינף. לא, באמת, הגזמת. זה משעמם בחיים, מה זה לא תינף? אתה לא יודע שאנחנו באנו מניעוף של אב ובנותיו? אז איך אתה דורש מאיתנו לא תינף? לא מתאים לנו. הלך לבני עשיו, רוצים לקבל את התורה, אמרו מה כתוב בה? לא תרצח. נפלת על הראש. אם לא להרוג, זה יהיה משעמם בחיים. איפה אקשן, אדרנלין, ניצחון, על חרבך תחיה. אתה לא שכחת שהברכה שלנו זה על חרבך תחיה? איך אתה מציע לנו תורה שכתוב בה לא תרצח? בא לבני ישמעאל, רוצים אתם לקבל את התורה, מה כתוב בה לא תגנוב? הוא פרנוס מיני. אם לא נגנוב מכוניות ליהודים, אז איך אנחנו נוכל להתפרנס? לא רוצים. בא לישראל, אמרו נעשה ונשמע. עכשיו תשימו לב, הקדוש ברוך הוא לא פנה ושאל את הפילים אם רוצים תורה, ולא את החתולים, ולא את האורנג אוטנג. הוא פנה לבני אדם, כי באמת, התורה היא תורת חיים של האדם. היא תורת האדם. אלא שיש בני אדם שתאוות הניאוף, החמאס, הגזל והרצח כל כך כבר ספוגה בדם, בתרבות, במנטליות, שהם לא מוכנים לקבל את התורה. התורה מנוגדת לירידה המוסרית שהם ירדו אליה. הם צריכים איזה מסווה של שקר ולהמשיך להתבוסס בג'יפה שלהם, וזה סיפקה להם אמינות. אבל ישראל הם בני אברהם, יצחק ויעקב. הטבע הנפשי שהוקבע בקרבם על ידי אברהם, יצחק ויעקב, המידות הטובות, הטהרה, הקדושה, גבורת הרצון, כל התכונות הנפשיות הם כל כך מתאים לתורה. אבות קיימו את כל התורה כולה עד שלא ניתנו, עד שלא ניתנה. עם ישראל, עם זו יצרתי לי. זו אומה שנחקקה בטבעיותה ההתאמה הגמורה למה שכתוב בתורה. ואז שקדוש ברוך הוא מציע לנו את התורה, אז אומרים נעשה ונשמע. כלומר, הטבע שלנו רוצה לעשות את זה. אחר כך גם נחכים ונבין את כל הדבר, מעלות הגדולות שיש לדבר. אבל אנחנו קודם כל נעשה. למה נעשה? כי הטבע הנפשי שלנו דורש את התורה. לכן, בגלל ההתאמה שיש בין הנפשיות הישראלית ובין התורה, ישראל קיבלו את התורה. זה היסוד של בחר בנו מכל העמים לתם את תורתו. אבל כשהגויים מנסים לגנוב מאיתנו את התורה, אבל הם נשארים בתוך תאומתם, אז נוצר ייצור כלעין כזה שנקרא מינות. הם מצד אחד גנבו מאיתנו את כתבי הקודש, גנבו מאיתנו את ספרי הנבואה, את כל תורה שבכתב, אבל זה לא מתאים להם, הם לא רוצים את זה. אז הם היו מוכרחים לברבר את המוח עם כל מיני תחכומים, איך מצד אחד להיות שייכים לתורה שבכתב, מצד שני להשאיר את כל הרפש והזוהמה המידותית שהייתה ספוגה בנפש שלהם. זה אמינות. זה בדיוק אמינות. אם כן, היא לא רצתה באמת לקדש את החיים על ידי הצעת השם הגדולה שיסודה הוגבה דווקא בישראל בגוי קדוש, ועל ידי זה מסתפותיה יוכלו עמים רבים לינה כל אומה לפי תוכנה, לפי מוסרה והכנתה הטבעית ההיסטורית והגזעית, לפי השכלתה ומצבה הגיאוגרפי והכלכלי, וכל התכנים החברתיים האישיים שלה מסתפים לזה. לא זאת היא מגמתה. תראו פה, יש פה הערה מעניינת. אתם יודעים שיש במסכת עבודה זרה מחלוקת, מה יהיה לעתיד לבוא? הגויים יתגיירו או לא? כשהתורה אומרת, נכון יבד השם מראש הרם ניסה מגבוד, והלכו עמים רבים אמרו נחה ונחה בדוחה ורם אותם כי מציון תצא תורה דבר השם יושלם. מה פירוש הדבר? כולם יתגיירו? אז יש איזה מחלוקת במורה. יש תנה שאומר, מקבלים גרים לעתיד לבוא, ויש תנה שאומר, אין מקבלים גרים עתי לאור. זה לא חוכמה עכשיו. אז הרב יש לו בכמה מקומות איזה מין דרך פשרה כזאת. זאת אומרת, עיקר הדבר שלא מקבלים גרים עדיין לבוא, כך נראה שהוא מכריע. אבל אין מקבלים גרים, פשוט אי אפשר עכשיו להיות עם ישראל, שחייבים כל תורה ומצוות. אבל מה? הגויים, אכן מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים, לא שכל הגויים יקבלו על עצמם את כל תורה ומצוות, אלא כל אומה ואומה היא קודם כל תכיר בהשם, והיא תקיים את מה שמתאים לה. אני אוסיף רגע מידע שיעזור לנו להבין את זה. כתוב ברמב"ם הלכות ממרים, זה רמב"ם מעניין, חשוב, אומר ככה: גוי שמקיים שבע מצוות בני נוח, בגלל שהוא חכם והוא מבין שככה הוא להתנהג, הרי זה חכם מחכמי אומות העולם ואין לו חלק לעולם הבא. ההיגיון האנושי יכול להביא את האדם להכרה שכל שבע מצוות בני נוח זה מושכל פשוט, ומי שלא שומר עליו בכלל לא בן אדם, הוא בהמה, אין לו שכל, טמבל מרושע. אז חכם מחכמי אומות העולם הוא שווה, הוא שומר על שבע מצוות בני נוח, אבל בזה הוא נשאר רק איש עולם הזה, יש לו שכל נכון להבין את החיים בעולם הזה. אבל אם גוי מקבל שהשם הוא אלוקים, אבל הוא גוי, וכגוי הוא מקיים שבע מצוות בני נוח, כי בסיני הקדוש ברוך הוא ציווה על כל אומות העולם לפחות לקיים שבע מצוות בני נוח, וכיוון שהוא מאמין באלוקים ומאמין בתורה הוא מקיים שבע מצוות בני נוח, הרי זה חסיד מחסידי אומות העולם ויש לו חלק למבה. זאת אומרת, אפשר להיות שייכים לסגולת האדם שנברא בצלם אלוקים, כלומר ששייך לנצח, ששייך לאלוקים, אפילו אם שם מצוות בני נוח. לעתיד לבוא יותר מזה, אומות העולם ילמדו מישראל, כל אומה ואומה לפי מדרגתה, לפי אופייה, לפי מקומה, לפי תרבותה, את אותם מצוות עשה ומצוות לא תעשה שמתאימות לה. הם לא יתגרו, הם יישארו 70 אומות אחרות, ואף אחד מהם לא תהיה חייבת בכל תרג מצוות כמו עם ישראל. עם ישראל הוא יישאר תמצית ההוויה, לב האומות, ממלכת כהנים וגוי קדוש, אבל הם יהיו כולם חסידים מחסידי אומות העולם, כלומר הם כולם יהיו עמים שמקבלים עליהם את מלכות השם יתברך, ולפי מדרגת חייהם מסתפקים באותן מצוות שמתאימות להם, ובזה הם מממשים את צלם אלוקים שבקרבם ויש להם חלק לעולם הבא. לא כמו עם ישראל שהם הלב של הכל, שהם התמצית של הכל, שהם השלמות של אתם קוראים אדם, אבל בכל אופן הם שייכים לצלם אלוקים שבאדם, כלומר הם שייכים לחיי נצח, הם שייכים לעולם הבא. ברור? אז עכשיו לפי זה המשפט שהרב פה כותב יהיה יותר ברור. נחזור רגע למשפט הזה, אז תראו איך שהרב כותב את זה, זה פה דרך אגב נכנס, אבל זה ידיעה מאוד מעניינת, שיטתו של הרב שמופיעה בכמה מקומות. מזה יוכלו עמים רבים לנהג, כל אומה לפי תוכנה, לפי מוסרה והכנתה הטבעית, ההיסטורית והגזעית, לפי השכלתה ומצבה הגיאוגרפי והכלכלי וכל התכונים החברים שמצטרפים לזה. כן? עמים רבים, כל אחד ינק לפי עניינו. זה השלמות, זה הצעת השם הגדולה לתיקון העולם ומלכות שדי, אבל זה לא מה שמחפש את הכנות. הכנות עשתה באדם את מסע המפעל הכורחי בישראל. כלומר, מה שעשה קין מול אבל, עושה קורח מול עם ישראל. הקריאה של כל האדם כולם קדושים ובתוכם השם, היא קריאה לועגת לכל תוכן קודש, ולכל הרוממות והכנה התוכנית הדרושה לעשות את שיהיה הקודש מבוסס בחיים באמת. שמובטח מכל פגם וסיוב, שלא יהפך לרועץ של הצרה יותר גדולה של העולם. אתם מבינים? מה זה כל העולם כולם, כל הידע כולם אנושים? משה רבנו, אישיות מיוחדת, איש גדול, איש ענק. אגב, הכין עצמו מדבר 60 שנה להיות גואלם של ישראל, עד שנהיה איש האלוקים, מחציו ומעלה המלאך, מחציו ומטה האדם, ענב מכל אדם אשר על פני האדמה. כולם הם כמו אהרון הכהן, ורעך ושמח בליבו. כמה אנשים יכולה התורה להעיד עליהם בסיטואציות הללו, ורעך ושמח בליבו? מה זה כל העדה כולם קדושים? כל העדה כולם קדושים בעצם, זה לא משנה בעצם איך אדם מתנהג ומי הוא באמת. כלפי חוץ כולם שווים, מבחוץ כולם נראים אותו דבר, כולם יהודים. כל העדה כולם קדושים, ולמה תתנסו על קהל השם? האמירה הזאת היא בעצם אומרת שהקודש לא מצריך שום דבר אמיתי. באופן טכני, באמת גם אנשים אחרים יכולים לעבוד בית המקדש. את הלימוד הטכני של עבודות הכהונה, כל אחד יכול ללמוד. אבל איפה הטהרה הפנימית, והקדושה, והרוממות, והשלמות? כן? יש גמרא, מכירים את הגמרא, גמרא חשובה, לזכור אותה היטב גם בימים אלה. אמרה לו אשתו של לא זוכר שום מה זה, נכנס לי רבי ישמעאל, אבל כנראה זה לא נכון, מישהו אחר, לא משנה רבי ישמעאל, תגיד לי למה יש עכשיו בצורת ואתה מתפלל ומתפלל ומתפלל והקדוש ברוך הוא שומע כוח? ובזמנו של רב יהודה רק היה רב יהודה חולץ את הסנדל בשביל לעמוד בתפילה, כבר היה מגיעים עננים והשמיים היו מתקדרים ואוטוטו את הגשם היה יורד. והרי אתה בקי בארבע סדרים והם היו בקיים רק בשני סדרים, אז אתה יותר תמיד חוכם גדול ממנו. ולמה אתה מתפלל מתפלל ולא נענה והוא רק מתחיל? אמר לה, בזמנו שרב יהודה היה מסירות נפש של התורה. קדושה זה פונקציה של מסירות נפש, לא של ידע. נכון, אנחנו חכמים יותר, אולי למדנו יותר זמן, אנחנו יודעים יותר, אבל מסירות נפש. התורה מתארת שם כמה סיטואציות של מסירות נפש של התורה. ניסים מתרחשים בעקבות מסירות נפש. מבחינה חיצונית, זה רב חשוב, עומד ומתפלל, תמיד חוכם גדול, וזה עומד ומתפלל. למה לזה הקדוש הוא שומע וזה הקדוש הוא לא שומע? שניהם רבנים חשובים, זה אפילו רב יותר חשוב. כי זה הפנימיות שלו. לאה וטהרה יותר גדולה. יש לו מסירות נפש של התורה. יש לו דביקות פנימית יותר גדולה בתורה, זה מה שמשנה. זה לא מה שנראים בחוץ. זה מה שמשנים. עבודת השם זה לא תנועות הידיים שהמצלמה יכולה לצלם אותן. זה השם בוחן כליות ולב, יודע בדיוק איפה כל אדם נמצא. זה הנקודה העיקרית, זה הוויכוח העיקרי עם קורח. מה זאת אומרת כל העדה כולם קדושים? נכון, כל אחד יש בו סגולת ישראל, וכל אחד באופן עקרוני ראוי להיות כל התפקידים. אבל מי יוצא את זה מלקוח אל הפועל? מי הביא את עצמו למדרגה של קדושה אמיתית על ידי עמל ועל ידי מסירות נפש? משה ואהרון זכו למה שזכו מכוח זה שבפועל הם הביאו את עצמם לקדושה, לטהרה, לענווה, למידות טובות שאין דוגמתם. אז עכשיו שבאופן טכני תהיה חלוקת תפקידים טכנית בעם ישראל בלי להתחשב בכלל מה הפנימיות. מה זאת אומרת? כן, פונקציה רעלה. אז צער הזה זה המסירות נפש.
אז לא בסדר, מה הצלחתי לבדוק? העיקר שאני אמן.
בסדר. אבל זה שאני אומר, מה זה העיקר שאתה אמן? אמן לעמל צריך להביא לטהרה. עמל גם מביא לטהרה. פונקציה רעלה זה רק אומר שאם אדם נאנס ולא עשה משהו, אז נעלה לה וכתוב כאילו עשה. אם אדם שמצווה, גילה מסירות נפש גדולה, אז המצווה יותר חביבה. אבל אין דבר כזה שאדם הוא מצטער בשביל להיות צדיק, אבל הוא נשאר השעה, אז נותנים לו שכר על זה שהוא מצטער להיות צדיק. מה זאת אומרת? אם מצטער צדיק, אז הוא לא נשאר השעה. זה לא ככה, אין ציור כזה. רק רגע, אני רציתי להגיד משהו, והשאלה הזו יגלה אותי. אני אגיד דוגמה יפה. כן, אני רוצה לספר סיפור. כדבי נטליה, למדתי מרכז הרב, אז היה לי חברות הרב אבי שוורץ, נרו יאיר. תמיד חכם, גר בתל היום, אני חושב. ושלב מסוים, הוא היה מומחה גדול בקוזרי. שמע את כל השיעור של הרב שלו בקוזרי, הוא למד הרבה קוזרי, ופנו אליו מכון מאיר, ביקשו שיעביר שיעורים בקוזרי מכון מאיר. נו, אז הוא בא לבקש רשות הרב סיודה, באמת. הלך לרב סיודה ואמר לו ככה, כתוב כי תורה, איך כתוב? לא. בסוף מלאכי כתוב, תורה יבקשו מפיו, כי מלאך השם צבקותו. אז אומר זה המדרש. אם דומה למלאך השם צבקותו, יבקשו תורה מפיו. אם לא דומה למלאך השם צבקותו, לא יבקשו תורה מפיו. אז הלך לרב סיודה ואמר לו, אני לא דומה למלאך השם צבקות, אז לפי הגמרא הזה אני לא יכול לאמן. אז הרב סיודה אמר לו, אתה צודק. טוב, קיבל עליו את הדין ופנה אחורה ורצה ללכת. אז הרב סיודה אמר לו, ואם אתה לא תלמד, מי ילמד? אני לא יודע, חפשו מישהו אחר. אז הוא אמר לו, והמישהו אחר הזה יהיה דומה למלאך השם צבקות? אני לא יודע. אז הוא אמר לו, תראה, אם יש מישהו שהוא דומה למלאך השם צבקות, אז ברור שכך צריך להיות לך תחילה. אבל אם אין אף אחד, אז מה תיבטל תורה מישראל חס ושלום? אז עת לעשות לשם הפרו תורתך. אז אם בין כך אין מישהו שדומה למלאך השם צבאות, אז בשביל למד קוזרי, בסדר, אתה יודע למד יפה קוזרי. מה הרב ציודה רצה לומר ככה? הרב ציודה רצה שלא נשכח את האמת. התורה היא פועלת לא מכוח היכולת להגיד יפה את המילים. התורה היא פועלת מכוח הקדושה הפנימית הגנוזה במילים. ובאמת, במובן האידיאלי, מי שראוי ללמד תורה בעם ישראל זה אך ורק אדם שבפנימיותו הוא דומה למלאך השם צבקות. אז כל מילה של תורה שהוא אומר זה אור, זה אש, זה אנרגיה רוחנית אדירה. כך לומדים תורה. טוב, אם ירידת הדורות גורמת שחס ושלום אם נצטרך לעמוד על התנאי הזה אז תיבטל תורה מישראל, אז משום עת לעשות להשם הפרו תורתך, אפשר גם שילמדו אנשים אחרים. אבל לא לשכוח, אף פעם שאסור לשכוח זה. התורה נמדדת על פי הקדושה הפנימית שיש במי שאוחז בה. זה העיקר. זה לא מי שיודע יפה להגיד את המילים. זה אפילו לא מי שבאופן טכני עושה את המעשים. אלא מי שככל שיש בו יותר דבקות אלוקית אמת וטהרה וקדושה ורוממות, זה האמת של תורה. זה היהדות. זה הנקודה, לקדש את החיים, לקדש את הרצון, לתאר אותם מכל סיג, מכל... מה זה דומה למלאך השם צבקות? מלאך השם צבקות, אין בו שום חולשה, אין בו שום זוהמה, אין בו שום סיגים. משם באה תורה. זה משה רבנו, משה רבנו היה איש אלוקים, משה רבנו היה דומה למלאך השם צבקות, וכל תלמיד חכם נקרא משה רבנו. וכל תלמיד חכם היה צריך להיות כמו משה רבנו. טוב, אין, אז מתפשרים. בכל אופן, הקריאה של כל העדה כולם קדושים. ואם כן, עכשיו חלוקת התפקידים היא טכנית, בכלל לא קשורה לקדושה הפנימית, זה אנטיתזה לכל המהות של התורה. הייתה קריאה לועגת לכל תוכן קודש, ולכל הרוממות והכנה התוכית הדרושה לעשות, עד שהקודש מבוסס בחיים ואמת, שיהיה מובטח מכל פגם וסיוב, שלא יהפך לרועץ, ולצרה יותר גדולה של עולם. אתם שומעים? אם הקודש אין בו את הכוח לדחות ממנו את הרע, הוא עצמו יכול להפך לצרה היותר גדולה של העולם. סיפר לי הרב טאו שפעם שהיה ויכוח על שבתאי צבי, אז היה לתלמיד חכם, אני לא זוכר את השם, שהוא החליט לנסוע לבדוק מי הבן אדם. אז הוא נסע מרחוק מרחוק עד שהוא הגיע לשבתאי צבי, והגיע כבר מאוחר והלילה, הלכו לישון, והוא ראה שהוא לא ישן בצניעות כמו שראוי, כמו שצריך להיות תלמיד חכם. אז הוא לא החליף איתו מילה אחת, הוא לא החליף איתו מילה אחת, הוא חזר את כל הדרך הביתה והוא אמר, הוא משיח שקר. זה הספיק לו. איך יכול אדם לדבר על זה שהוא גואל את עם ישראל והוא לא טהור ועדין וצדיק בניותו? אין דבר כזה. זה ברור שזה שקר. זה שסופו היה שהתאסלם, הוכיח על תחילתו. באותו תעמיד חוכם שהיה בעל עין חדה, הוא לא החליף איתו מילה אחת. הוא רק ראה את ההנהגה המעשית שלו, שהיא לא הייתה כפי מה שהיה מצופה מאדם שמתיימר לבוא בשם השם ולגאול את עם ישראל, שאין בה את אותה טהרה, את אותה קדושה, את אותה אצילות, זה הספיק לו. הוא הסתובב, נסע הביתה ואמר, זה משיח שקר. כן, עכשיו שאלות.
החסיבות ששבת לוי זה בכוח המעצים של הרות, ולכן זה משיך כאילו...
מה?
שבט לוי, אז כאילו אחרי הדור הראשון, אז זה לא דווקא תלוי במעשים, זה הביאו לוי.
קודם כל, מה פתאום? מה, נותנים לכל אחד להיכנס לעבודה? עובדים 5 שנים רק לומדים, ומי שלא ראוי לא נכנס. לוי זה הכנה, זה שבט של הצולה שמתחיל מהסגולה הנפשית המיוחדת של שבט הלוויה והלכות המיוחדות, התארת החיים המיוחדת. אבל אין דבר כזה. אם לוי איננו ראוי, אז מי שאחראי הוא לא נותן לו לעבוד. אם כהן לא מתנהג כראוי, אז לא נותנים לו לעבוד. לא נותנים לו לעבוד, מה זה? כן.
מה ההבדל בין עבודה זרה למינות?
העבודה זרה היא לא מתיימרת לדבר בשם הטהרה והצילות והדינה. היא מדברת בשם האכזריות, בשם הרוע, בשם הנברא. היא אומרת, זה לא כל כך רע לנאף. זה לא כל כך רע להרוג. אלה החיים. זה הגבורה.
הם לא עושים
מזה
קודש.
הם עושים מזה קודש, אבל לא במובן שהם מדברים בשם הטהרה. הם, כאילו, מה שאומר הרב אומר, הם עומדים בחוץ, כלומר, עומדים במקום הטומאה, והם יוצרים אידיאולוגיות שמכשירים את השרץ במקומו. כלומר, זה טוב להרוג, זה טוב לרצוח, זה טוב לנעוף, זה טוב לעשות כל הדברים האלה. טוב, אבל בסוף אתה נותן לגיטימציה לרע. כלומר, אתה מקדש את הרע בתור רע. אז זה מוכרח להתפוצץ. אמינות היא נוהגת בעורמה יותר גדולה. היא אומרת הרע הוא רע. היא מדברת בשם המוסר, בשם הצדק, בשם הטהרה, בשם... אבל זה הכל צביעות. כי בשם זה היא נותנת לגיטימציה להמשיך להיות מכור לדברים האלה. היא אומרת שזה רע. היא עכשיו מדברת בשם הצדק ובשם החסד ובשם האהבה ובשם הדבקות ובשם כל הדברים היפים. אבל היא לא מחייבת אותך לעשות ככה. מספיק שאתה מדבר על זה. מספיק שיש לך חיגושים וחוויות דתיות, כן? בכנסיות, אתם יודעים, זה מקומות מאוד מאוד יפים, ויש שם מוזיקה מדהימה, ויש שם מקהלות של ילדים קטנים, וזו חוויה מרגשת באופן יוצא דופן, וזו התרוממות רוח, רק אתה חוזר ומשיך את כל התאומה שלך. אז אתה כאילו שייך אל הקודש, אל הקודש באמת, אלוהים, אל המוסר, אל הצדק, אל היופי. אבל בזה אתה יצא את דרך חובתך. זה מה ששם קראתי לכם, הייאוש למחצה. כן? אתה מנסה להיות שייך אל הטוב רק בדיבור, רק ברצון חיצוני, ומאחורי זה אתה משאיר את כל הג'יפה כאיזושהי מין מציאות שאתה לא מאמין בעצמך שאפשר ילחם בה. לכן אגב המרד שיש באירופה נגד הנצרות, ניטשה, זה בגלל שזה אלבון לאדם. הנצרות מציגה את האדם כיצור חלש אופי, כיצור שהוא משלים עם זה שהוא לא בסדר, שהוא חי חיים מלוכלכים, חיים טמאים, אלא שלמזלו אלוהים כל הזמן סולח לו. במובן הזה העבודה זרה היא הרבה יותר חזקה, כי היא טוענת לגיטימציה לכל הרשות שלה, והיא טוענת שאדם חי חיים אותנטיים, חיים מלאים. להפך, מישהו יותר אכזרי הוא יותר גיבור, הוא יותר אלוהי. מי שיותר נועף הוא יותר חי. במובן הזה עבודה זרה היא יותר חיות. אמינות זה הצגת האדם כיצור עלוב שלא מסוגל להשתלט על היצרים שלו, רק אלוהים כל הזמן סולח לו, ולכן הוא יכול להישאר בתומה שלו. ניטשה לא יכולה לסבול את זה, את עליבות הנפש הזאת, את הצביעות הזאת, את החיים העלובים האלה בשקר, את דיכוי האדם שיש בזה. איפה גבורת החיים? איפה עוצמת החיים? איפה לקיחת האחריות על החיים? מזה נולדה הכפירה, שבמובן מסוים היא מחזירה את האדם אל הבריאות שלו. זה שאדם לוקח אחריות על החיים שלו זה דבר מאוד רציני, זה מאוד חשוב. רק עכשיו צריך ללמד לך איך לוקחים אחריות על החיים, איך באמת מקבלים את עצת השם הגדולה, הייתי עם קדישים, איך לקדש את החיים, איך לתאר את החיים. אבל במובן הזה הכפירה האירופאית היא שלב יותר מתקדם מאשר הנצרות. הנצרות משאיר את האדם מגומד, קטן, עלוב, מסכן. והכפירה היא מלמד את האדם לקחת אחריות על החיים שלו. בוודאי שאדם צריך לקחת אחריות על החיים שלו. אלא שכמובן, אם באופן אתאיסטי הולך לאיבוד, איך הוא יכול לקחת החיים שלו אם אין לו שום כיוון ושום דרך? אז אחרי שהכפירה מתפוררת ומביאה את החיים אל השיממון של הטוב ושל האפס ושל העין, אז עכשיו היא צריכה לקרוא בשם השם ולקחת את הגבורה של לקיחת האחריות שבכפירה ולהתרומם איתה לעצת השם העליונה שבה אדם לומד איך לקדש את החיים. ברור? בואו אז נגמור את המשפט הזה. על כן הוכח הדבר שירת חיים שעולה. להיאבד מתוך הקהל בצורה מאוד דרסטית, מרשימה, נחקקת לדורות, ולהיות לעולם לאות לבני מרי, שלא יהיה עוד ככוח עדתו. הקריאה אל כל העמים השקועים בכל רפש התאומה, בכל ממקי הרשע והבערות, בתומות החושך ויותר מחידות, אין לכם כולכם קדושים, כולכם בנים להשם, אין הפרש בינן לעם, אין עם קדוש ונבחר בעולם. כל האדם קדוש בשווה, זאת היא הכרוכות האנושית, שהיא הכנות החדשה שמנה סובל האדם. וכו'. טוב, אני מצטער, אני לא יכול לחטוף את זה, זה דברים חשובים, אנחנו נמשיך את זה בפעם הבאה.